שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
ואני נדיב.
ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על השקעות אלטרנטיביות. השקעות אלטרנטיביות הן ההשקעות הפחות סטנדרטיות. אין הגדרה חדה למה זה השקעה רגילה ומה זה השקעה אלטרנטיבית, אבל באופן כללי כשמדברים על השקעות אלטרנטיביות, לרוב מתכוונים לקרנות חוב, להשקעות במולטי פאמילי בחול, לכל מיני השקעות, השקעות בסטארט-אפים, כל מיני השקעות מיוחדות נקרא להן, שהמשקיע הרגיל בדרך כלל לא נחשף אליהן, ולצורך שיווק השקעות בשוק ההון, נדרש רישיון שיווק השקעות. מי שלא מכיר, אם רוצים לשווק לנו מוצר מסוים בשוק ההון, חייבים רישיון לזה. ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על שיווק השקעות שאינו דורש רישיון שיווק השקעות. כמו למשל, בנדלן חול, בקרנות חוב, בסטארט-אפים ועוד. בעיקרון, מותר לשווק השקעות באחת משתי צורות. על ידי הוצאת תשקיף, שזה מסמך מפורט שכתוב בצורה מסוימת, שחברות ציבוריות חייבות להוציא לפני גיוס הון או לפני הנפקה, או על ידי פנייה למשקיעים כשירים בלבד. נדיב, אתה יכול להסביר למאזינים מה זה משקיע כשיר?
כן, ההגדרה של משקיע כשיר השתנתה לאורך השנים, אבל ככלל אצבע מדובר באדם שיש לו הון עצמי נזיל של 8 מיליון שקלים ומעלה, או שיש לו הכנסה שנתית של לפחות 1.2 מיליון, וההגדרה הזאת קיימת בסוף כדי להגן עלינו, על המשקיעים, על הציבור הרגיל, וההנחה של החוק היא שאדם שצבר הון שהוא משמעותי, או שהוא מרוויח הון משמעותי ברמה השנתית, הוא גם כזה שקודם כל הוא מתוחכם מספיק בשביל לזהות השקעה טובה מהשקעה לא טובה, מסוגל להבין האם ההשקעה היא מסוכנת, וגם אם הוא טעה ובחר השקעה מסוימת שהתבררה להיות מסוכנת ואיבד את כספי ההשקעה, יש לו מספיק הון בשביל שזה לא יגמור עליו, מה שנקרא, שהוא יצא מזה בצורה שהיא סבירה.
כן, בעבר ההגדרה של משקיע כשיר כללה גם איזה שהם מבחנים שלבן אדם יש בקיאות פיננסית. היום אין את המבחנים האלה. היום מספיקה הבעלות על ההון בשביל לחשב כמשקיע כשיר, אבל ההשקעות שמשווקות למשקיעים כשירים הן באמת השקעות שהן יותר מתוחכמות, ולרוב הציבור פשוט אין את הכלים לשפוט האם ההשקעה היא טובה או לא, ולכן החוק פה בא להגן על ציבור המשקיעים. קיים גם את חוק הניצאים. חוק הניצאים הוא חוק שכן מאפשר גם למשקיעים לא כשירים לקבל הצעות שבעיקרון שמורות למשקיעים כשירים, אבל החוק מגביל את משווק ההשקעות במתן הצעה לעד 35 אנשים בסך הכל. והחוק עושה את זה כדי למנוע מצב שבו המון משקיעים נפגעים מאיזושהי הצעת השקעה, וכאשר משווקים לנו השקעה אלטרנטיבית ואנחנו לא משקיעים כשירים, לרוב ימנעו מלתת לנו את הנתונים המלאים, כדי שלא נחשב במניין 35 האנשים הניצאים, עד שיהיו די בטוחים שאנחנו רוצים להתקדם בעצם לביצוע העסקה. ולכן, אם אנחנו לא משקיעים כשירים, ואנחנו עומדים להתקדם עם השקעה אלטרנטיבית, שבה מישהו נותן לנו הצעה, כדי שנחשוב טוב טוב אם אנחנו רוצים להתקדם פה, ונבין כמה ידע יש לנו בשביל באמת לנתח את העסקה. עכשיו, באופן כללי, בהשקעות אלטרנטיביות, הרבה פעמים ההשקעה מוצאת אותנו ולא אנחנו אותה. זה יכול להיות בשיווק ישיר בפייסבוק, לדוגמה בוא תשקיע איתנו בפרויקט X או בפרויקט Y, וזה יכול להיות בפרסום עקיף, לדוגמה התוכנית של דני רופ מאחורי הכסף, שהיא כביכול תוכנית כלכלית, אבל, וזה אולי יזעזע חלק מהמאזינים, האורחים בתוכנית משלמים להתארח בה, ומשתמשים בחשיפה שלהם ביחד עם דני רופ, שהוא דמות מוכרת, לצורך שיווק. אותו דבר קורה בכל תוכניות הבוקר שאתם מכירים. אנשים לא מוזמנים לתוכניות האלה, אלא משלמים כדי להתארח בהן. זה נכון אגב לא רק לתוכניות בטלוויזיה, זה נכון גם להרבה מהכתבות שאתם קוראים בעיתונים. אם אתם רוצים לדעת מי שילם על הכתבה, פשוט תחפשו את מי מצוטטים בכתבה. סתם לסבר את האוזן, לקנות כתבה בוואלה, סדר גודל של 1,500-2,000 שקל ויש לכם כתבה בוואלה, להתארח בתוכנית בוקר, 5,000-6,000 שקל, ואתם מתארחים בתוכנית בוקר, ואנשים אחרי זה לוקחים את הווידאוים האלה ושמים אותם באתרים שלהם ומשוויצים בהם. שימו לב, אל תהיו תמימים, תבינו את האינטרסים ותבינו איך העולם הכלכלי עובד.
שימו לב שזה אפילו יותר מתוחכם מזה. אפילו בפודקאסטים, בתחום הפיננסי, הרבה פעמים האדם שבוחרים לבוא ולרעיין, שילם בצורה ישירה או עקיפה בשביל אותו רעיון, בשביל ליצור לעצמו את התדמית של המומחה, ובכללי, כיום אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ביקורתיים, כשעולם השיווק נהיה כל כך מתוחכם, ודרך סלבריטיז, ומה שנקרא היום משפיענים, והרבה פעמים מנסים להגיע אלינו בתת מודע, משווקי השקעות לחלוטין משתמשים בכל הכלים האלה בשביל להגיע אלינו, וזה בסדר, אבל כן חשוב לנו להכיר, זה שאם השקיעו כל כך הרבה כסף להציע לנו השקעה ספציפית, יש סיכוי לא רע שלא מדובר בהשקעה טובה במיוחד. גיא, אתה רוצה אולי להרחיב על הנקודה הזאת?
כן, אני מסכים עם מה שאתה אומר. אני לא חושב שכל השקעה שמשווקים לנו היא השקעה רעה, אבל את ההשקעות הטובות ביותר, סביר להניח שלא יגישו לנו בצורה כזו, עם תקציבי שיווק ועם תמונות יפות, כי ההשקעות, אם אנחנו מדברים על השקעות פנטסטיות, זה לרוב ההשקעות שמעלות אבק, שאנשים לא יודעים לנתח אותן, וזה השקעות שאנחנו נמצא לבד. אבל כן, כן, יש השקעות טובות גם אם משווקים לנו אותן. עכשיו, חשוב לשים לב שגם אם עשינו השקעה, וההשקעה הזו הצליחה מאוד, וגם אם מראים לנו השקעה שהצליחה מאוד בעבר, חשוב שנדע לייחס בזכות מה ההשקעה הזו הצליחה. האם היא הצליחה בגלל שמשווק ההשקעה עשה עבודה יוצאת דופן? או האם היא הצליחה בגלל מזל, בגלל שמחירי הנדלן עלו באופן כללי? חשוב שלא נטעה לחשוב שמה שהיה בעבר זה מה שיהיה בעתיד.
כן, הייתי אומר משהו שהוא מעבר לזה. כשאני נסעתי לאיסטנבול לחפש השקעות, והמחירים באיסטנבול מאז שנסעתי באמת הרקיעו שחקים, דווקא העסקאות שאף אחד לא שיווק לי, העסקאות יד שנייה בשכונות הוותיקות במרכז העיר, דווקא שם הייתה את העליית הערך הכי מסיבית, וכל הפרויקטים המפונפנים שהגיעו אנשים עם חליפות ורכבי יוקרה, בשביל להציג לי אותם כהשקעה אלטרנטיבית מדהימה, שתעשה תשואה מדהימה וכו' וכו', הרבה מאוד דיבורים, הם השקעות שממש נכשלו, ונכון לשים לב לזה, כמו שאתה אמרת, ההשקעות הטובות באמת, לרוב גם אם ייהנו מאיזשהו שיווק, זה שיווק שהוא יחסית מינימלי, יחסית מצומצם. כשיש השקעה טובה, באמת המספרים מספרים את הסיפור לבד. כשהמספרים לא מספרים סיפור מספיק טוב, וגם עוד מעט ניגע בכמה במספרים אפשר לשחק ולהציג אותם בכל מיני דרכים, אז צריך להתחיל לספר סיפורים ולגעת ברגש, ולדבר על ההתפתחות שיש היום בגיאורגיה ומה קורה שם, וביוון, איך הכלכלה שם החלימה, אני אומר במרכאות, מהמשבר של בוא נגיד משבר 2008-2009, אבל באירופה הוא נמשך עמוק לתוך 2011. מספרים לנו הרבה סיפורים כדי לא לגעת בעובדות, וזה נכון כשאנחנו מדברים עם כל אדם שהוא משווק לנו משהו, שהוא מוכר לנו משהו, ובטח כשהוא משווק לנו השקעות אלטרנטיביות, שלרוב הן השקעות מסובכות. לרוב השקעות אלטרנטיביות הן השקעות שלא מתאימות למשקיע מתחיל, הן דורשות הרבה יותר מיומנות בשביל לנתח אותנו, והסיבה שמשווקים אותם לרוב דווקא לציבור חסר ההשכלה הפיננסית, היא כי הציבור המשכיל יותר, החזק יותר כלכלית, לא מתעניין בהשקעות האלה. וזה חשוב להבין למה אתם מציעים לי את ההצעה הזאת ולא למישהו אחר. אני רוצה להדגים את הנקודה הזאת. אם אני עכשיו יזם שרוצה להקים סטארט-אפ, לצורך הדוגמה יש לי איזשהו רעיון ואני רוצה להקים סטארט-אפ, מה יותר פשוט לי? מבחינת התפעול והניהול, לגשת למשקיע אחד שהוא מבוסס כלכלית, להסביר לו את הרעיון שלי, שהוא ינתח את הרעיון שלי לעומק, ואז הוא ייתן לי בהלוואה או תמורת אקוויטי את הכסף שאני צריך בשביל להיכנס לאותה יוזמה, לאותו סטארט-אפ, או לבוא ל-100 או 300 אנשים שונים, ולהביא אותם לוובינר שבו אני מסביר להם על הסטארט-אפ שלי, ומציע להם להצטרף אליי, ולוקח מכל אחד סכום קטן יותר של כסף. הרי לכאורה ברור שהרבה יותר פשוט ללכת על משקיע אחד, זה הרבה יותר פשוט, זה הרבה יותר יעיל. אמר, הרבה פעמים יהיה לי קשה למצוא את המשקיע שיסכים להיכנס איתי להשקעה הזאת, ואז אני אפנה להמונים, וכמובן כשאני אפנה להמונים, אני אציג להם איזה סיפור, את הסיפור של תראו, אני מאפשר לכם, נותן לכם את הזכות להיכנס להשקעות של החבר'ה הגדולים. אנחנו אפילו עושים את זה מסיבות חברתיות, אנחנו עושים את זה כי אנחנו אנשים טובים, ואכפת לנו מכם המשקיעים הקטנים, אז אנחנו רוצים לתת לכם את ההזדמנות להיכנס להשקעה גדולה, בקניון, במשהו שהוא ענק, לא יודע, כל פרויקט והנושא שלו.
כל מיני סטארט-אפים, כמו באתר PeopleBiz, שיש בו רשימה ארוכה מאוד של סטארט-אפים, שאתה יכול לראות מגילות על מגילות, על למה ההמצאה שלהם הולכת לשנות את העולם, ומה שאתה לא רואה שם זה למה מספרים.
והם מסתמכים על זה שאתה לא מסוגל. זה ממש להיות הכסף הטיפש, ואני שונא את הביטוי הזה, אבל זה ממש, מחפשים פה את הכסף הטיפש בהרבה מההשקעות האלה, והם מחפשים את הכסף הכי טיפש. כאילו, השם הרע שיצא למשווקי השקעות, זה באמת שבגלל שהם מחפשים את האנשים הכי נאיבים, הכי מסכנים, שיש להם סכום קטן, אז הם יגידו לך, תשמע, גיא, יש לך רק 150 אלף שקל, בוא תקנה יחידת קרקע ליד חדרה, זאת ההזדמנות שלך, הקרקע הזאת תופשר עוד 5 או 10 שנים, ואתה תשלש את העון העצמי שלך. ולחבר'ה צעירים בעיקר, וגם אנשים בוגרים שהם לא מבינים, הם לא מבינים מספיק, זה נשמע להם מאוד מאוד אטרקטיבי, הם אומרים לעצמם, מה, אני אקנה דירה שעושה 3% של תשואת שכירות? עדיף לי ללכת על עסקה כזאת, ושיטות השיווק הן נורא, נורא מתוחכמות, כמו שנגעת מקודם. אני ראיתי עכשיו בשבוע האחרון פרסומים עם גדי סוכניק, מה הקשר שלו להשקעות? אין לי מושג, אמרת מקודם, דני רופ, הוא בכלל חזה עם איזה גביר, מה הוא מדבר איתי פה על השקעות וכלכלה? מה הקשר? אפילו ראיתי פרסומת השבוע עם אביחי מנדלבליט. בחיית שמישהו יסביר לי, למה אביחי מנדלבליט קשור לאיזושהי השקעה בנדלן מסחרי בארצות הברית, ולמה הוא מופיע לי במודעה? מה מנסים לספר לי פה? וברור, ברור לי מה הם מנסים לספר לי פה. הם מנסים לספר לי סיפור של, תראה, הבאנו את היועץ המשפטי לממשלה, או לשעבר היועץ המשפטי לממשלה, שהוא הפרזנטור שלנו, אז כאילו בראש של האדם שמשווקים לו, אז כנראה שהוא, הנה, הוא בן אדם חכם, הוא הצליח בחיים שלו, והוא משקיע בנדלן המסחרי הזה בחול, אז גם אני אשקיע. ולא רק זה, הם גם אומרים לך, את השקר שגיא, אתה ואני הכי שונים, שאנחנו משקיעים בנכסים, שהם 40% מתחת למחיר השוק. אתם, החברה הישראלית, משקיעים בארצות הברית, מסוגלים למצוא נכס מסחרי בשווי של מאות מיליוני שקלים, ב-40% מתחת למחיר השוק. ויש לכם עוגנים של סוחרים איכותיים, שנשארים איתכם ל-8 שנים, ויש בסביבה שלכם את וולמארק ואת קרוגרס, ולכן זאת השקעה שהיא כל כך גאונית, כי אתם נמצאים קרוב לוולמארט, חבר'ה, מי אמר שאתם רוצים להיות קרוב לוולמארט? יכול להיות שזו תחרות שתרסק אתכם. כאילו, בואו, יש פה איזה משהו, יש פה ממש ניצול, זה מכריס אותי ברמות עמוקות. יש פה ניצול של אנשים תמימים עם הצעות שמשתקפות יפה, ודיברנו בפרק על מלווה משקיעים ומאתרי נדלן, איך גם הם משתמשים בצדדים הרגשיים האלה של בואו ניגע לאנשים בנקודות הכי כואבות, נדבר על יוקר המחיה, נדבר על דברים שהכי כואבים לאנשים, ואז נשווק להם משהו שלא מקדם אותם בכלל. כן, יכול להיות שזה יצליח, יכול להיות שלא. אני רוצה להגיד פה אמירה שבעיניי הרבה מההשקעות הסקסיות האלה, המדהימות כאילו לא יצליחו. אני אשתף על עצמי שכשהתחלתי דרכי כמשקיע, התעניינתי להשקיע בקרן בשם קרן הגשמה. וזה היה בתחילת הימים של קרן הגשמה, יש שם את חנן שמש לדעתי קוראים לו, שם כמה כוכבים לא קטנים. ואני זוכר שהגעתי למגדלים שלהם, כמובן, אתה נכנס לחנייה, הם נונים לך בחינם לחנות במגדל שלהם, אתה חונה ליד הרכב של חנן, זה רכב, זוכר, זה היה מרצדס לבנה, רכב יוקרתי יפה, אתה נכנס למעלה, משרדים מפונפנים, יושבת מולך אשת מחירות ממולחת, עם מלא תמונות ברקע של בניינים יפהפיים, שהם כביכול קשורים לבניינים האלה באיזושהי דרך, והיא מתחילה לספר לך על ההצלחות והדרך, ועל איך קרה שפעם אחת הקרן הפסידה פעם אחת כסף באיזושהי השקעה, וחנן מור הוציא את הכסף מהכיס שלו, ופיצה את המשקיעים מרצונו הטוב, כי הוא רצה שהם ירגישו טוב ושלא יפסידו כסף, ושהיא לא יכולה להגיד לך את התשואות בגלל באמת החוק על המשקיעים הכשרים, אבל התשואות, היא אומרת לך את זה עם עיניים בורקות, התשואות הן טובות מאוד, ואתה כבר מדמיין לך בראש את ה-15, 16, 20% בשנה תשואה לעון עצמי שאתה הולך לעשות, וכל החברים שלך שחושבים אולי לקנות דירה להשקעה, או שהכסף שלהם נמצא ב-S&P, הם כאלה מטומטמים, שהם הולכים על כאלה תשואות נמוכות. למזלי, אני שם, אני לא עשיתי, עשיתי המון טעויות בחיים שלי בתור משקיע. מהטעות הזאת נמנעתי, ומזל, היום יש המון תביעות נגד החברה הזאת, זה בלגן עצום. בכללי, כל מי שנכנס להשקעות אלטרנטיביות כאלה של נדלן בחול בשנים האחרונות, המצב לא כל כך מזהיר, ואני שומע את זה מהמון המון המון משקיעים, במיוחד בגלל הקורונה, במיוחד בגלל עליית הריבית. האנשים שהשקיעו בנדלן מסחרי בחול, נגיד בארצות הברית, היום הנדלן הזה צונח בערכו, אלה השקעות שהן מורכבות, ואולי זאת הנקודה הכי חשובה להסביר ולהבין פה, שלרוב בני אדם, ואני מכליל את עצמי בתוך הסיפור הזה, גם בתור אדם שעוסק בפיננסים, אין את היכולת לנתח עסקה יזמית בחול. אין את היכולת לנתח עסקה יזמית בחול. לי אין את היכולת לנתח עסקה יזמית בחול. באים אליי ואומרים לי, אנחנו רוצים במילווקי עכשיו לקחת איזשהו מגרש, לשנות לו את הייעוד, לבנות שם גם משרדים, גם אולם אירועים, לעשות פה ככה. אלה המספרים הולכים להיות, אין לי שום דרך לנתח את העסקה. אתם רוצים להביא לי בניין קיים, buy and hold, multi family? בסדר, אני יודע לנתח את העסקה הזאת. ואני אומר, אם לי אין דרך לנתח את העסקה, אני יכול להגיד בלב שלם של 99% מהאוכלוסייה, אין שום דרך לנתח את העסקה הזאת. שום דרך. כן, יש את האנשים שהם יותר מומחים ממני בתחום הספציפי מאוד הזה של נדלן מסחרי, ואחלה עבורם, הם כנראה לא מציעים להם את העסקאות האלה, הם יודעים למצוא את העסקאות הטובות בעצמם. אם מציעים לכם עסקה שאתם מבינים שאין לכם שום דרך, שום כלי איך לנתח אותו, אז או שתביאו בעל מקצוע לנתח אותו עבורכם, או שלא תיכנסו להשקעה. בשום פנים ואופן, אל תיכנסו על סמך הניתוח שלכם, בתור אנשים שהם לא אנשי מקצוע בתחום הזה, וזה נכון לבניינים, וזה נכון לקרקעות. הרבה אנשים בישראל, כמו שאמרתי, קונים קרקעות שהן בכלל קרקעות שלא מופשרות, קרקעות צהובות, קרקעות שלא בטוח שאי פעם יהיה בנייה, לא ברור מה יהיה בנייה, האם המטרים שהם קונים, המטר הרבוע, הוא מספיק בשביל לאפשר להם זכות לדירה, או שזה תהיה זכות לחצי דירה. חבר'ה, להשקיע במה שמבינים לאורך זמן, מביא לתוצאות הרבה הרבה יותר טובות, מלהשקיע בדברים שלא מבינים, אבל נשמעים טוב. אחד מהדברים שוורן באפט תמיד לימד, ואני חושב שזה צריך להיות כאילו חקוק לנו על המצח, זה אני מחפש להשקיע בהשקעות שדומות לקפיצה מעל חבל בגובה של 6 סנטימטר. אם זו השקעה שפשוט לי שאני מבין אותה ואני ארוויח בה, כמו שפשוט לי שאני מסוגל לעבור מעל חבל בגובה 6 סנטימטרים, אז זאת השקעה שהיא טובה. אם זו השקעה שדומה לי כמו איזה חבל בגובה של 3 מטר ואני צריך להיות איזה קופץ אולימפי, אני לא נכנס. ואם אדם כמו אורן באפט אומר כזה דבר, זה מבין שרוב ההשקעות הן מסובכות מדי ולא נכונות עבורו, בגלל שהן מסובכות מדי, אנחנו חייבים להפנים שהצניעות הזאת היא לא משהו טוב בשביל הנפש, היא דבר שהוא חכם לפעול בו מבחינה כלכלית.
כן, אם אנחנו לא מבינים את המחיר, ואנחנו לא מבינים למה המחיר עושה היגיון, אנחנו לא משקיעים, אנחנו מאמרים. ואם אנחנו רוצים לבנות הון לאורך זמן, אנחנו לא צריכים לאמר, אנחנו צריכים להשקיע, והרבה יותר חכם, ואנחנו נשאר כולנו עם הרבה יותר כסף, אם נבחר את ההשקעות שאנחנו מבינים בוודאות גבוהה שנרוויח בהן, מאשר אם נבחר את ההשקעות שאנחנו חושבים שנרוויח בהן הכי הרבה, אבל אם לא, אז אכלנו אותה. והרבה מהפרויקטים האלה זה פרויקטים שבהם אנחנו יכולים לחלוטין, לחלוטין, לאכול אותה, כשאיננו את השליטה אצלנו בידיים. עכשיו נדיב, אני רוצה שניגע קצת בסוגי ההשקעות האלטרנטיביות השונות, וניתן קצת דגשים לגביהם, ואני רוצה שנתחיל דווקא מרכישת נדלן למגורים בחול. רכישת דירה בארצות הברית, בפורטוגל, בספרד, כל הרכישות האלה. איך זה עובד, אטרקטיבי, לא אטרקטיבי, ממה להיזהר?
כן, סך הכל, אנחנו יחסית בעד השקעות כאלה, במיוחד אם הן מגיעות בשלב הנכון שלנו בתור משקיעים. זאת אומרת, שאם אנחנו כבר קנינו דירה בישראל, יש לנו תיק בשוק ההון, אנחנו כבר מתחילים לצבור, אנחנו רוצים עוד חשיפה לעוד מדינה, אין שום דבר רע בלקנות דירה אחת בפורטוגל, ואולי גם דירה ביוון, חוץ מההתעסקות שזה סיפור בפני עצמו, סך הכל אנחנו בעד. אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לכך שכשאנחנו נכנסים לעסקה כזאת, אנחנו מאוד תלויים בגורם חיצוני, אלא אם אנחנו מתכוונים לעבור לאותו מקום בעצמנו. אנחנו תלויים בזה שמישהו, שזה בדרך כלל מאתר נכסים, שמשווק את עצמו בתור אני אעזור לכם לקנות דירה בספרד, אנחנו תלויים ביושרה שלו, אנחנו תלויים בו, וזה בדיוק כמו עם כל מתווך, כל מאתר נכסים, שיש לנו את אותה בעיה שנגענו בה כבר כמה פעמים, של אישור האינטרסים והניטרליות. ומצד שני, גם בצד הניהול, אנחנו צריכים שמישהו ינהל לנו את העסק. יש אנשים שאני פוגש, שאומרים לי, תשמע נדיב, אתה מבזבז את הזמן שלך על נדלן ישראלי, על שוק ההון, אני יודע מה שווה לעשות, שווה לקנות דירה בפורטוגל, בפורטו או בליסבון, להפוך אותה לדירת Airbnb, ויש לך אחלה של תשואה, וזו יכולה להיות אחלה של תשואה, אני לא אומר שבהכרח לא, אבל צריך להבין, יש פה למצוא את הנכס הזה, לשפץ אותו כדי שיתאים לשימוש הזה, לנהל פה עסק שנמצא בחוץ לארץ. יש פה הרבה מאוד מורכבויות, זה לוקח זמן או אימון ועלויות של תשלום למישהו אחר, זה לאו דווקא מתאים לכולם.
כן, גם לרוב בעסקאות האלה אין לנו מימון של משכנתה כנגד הנכס שאנחנו קונים בחול, וכבר הסברנו מה הבעייתיות בלקחת מימון מישראל לנכסים בחול, בפרקים שלנו על הון עצמי דרגה ראשונה ושנייה, ואם אין לנו מימון על העסקאות בחול, אז התשואה שלנו על הון עצמי לרוב תהיה נמוכה יותר, וצריכים לשים לב שאם אנחנו הולכים על עסקה ובונים על חברת ניהול מקומית שתנהל לנו אותה, דברים לא תמיד הולכים כמו שצריך, ושלא ניתקע עם נכס שהוא לא מוזכר, ולנו אין את הזמן לטוס ולטפל בו בעצמנו. עכשיו נדיב, יש פתרון להרבה מהדברים האלה, שזה השקעה בצורה קבוצתית בחול, במקום לקנות נכס בודד על שמי בטאבו, אני אקנה נכס כחלק ממולטי פמילי, כחלק מאיזושהי קבוצת רכישה בחול, בצורה מנוהלת, כחלק מקבוצת משקיעים. מה אתה חושב על הפתרון הזה?
כן, הפתרון הזה יש לו כמה יתרונות, כמו שאמרת, זה יתרון הפסיביות, אני לא צריך לעשות כלום, זה מנוהל עבורי, אני יכול להיכנס עם הון שהוא יחסית קטן, אני לא חייב להחזיק מאות אלפי שקלים או מיליוני שקלים בשביל להיכנס, אפשר לפעמים להיכנס בסכום של אפילו 100-150 אלף שקל, וזה נותן לנו באמת את התחושה של הכניסה למשחק של הגדולים, אני אמרתי את זה כבר כאילו מבחינתי במרכאות, כי אנחנו מבינים שהמשחק של הגדולים הוא לאו דווקא המשחק היותר רווחי, באחוזים שזאת הדרך הנכונה להסתכל על עסקאות, הרבה פעמים התשואה לא נצמי, דווקא בעסקאות הפשוטות של דירה למגורים, דירה בישראל, יכולות להיות הרבה יותר גבוהות מהתשואה לקנייה של קניון בדובאי, בסדר? למרות שהקניון בדובאי נראה כמו המשחק של הגדולים והכסף הגדול, זה ממש ממש לאו דווקא ככה, והחסרונות, אני חושב שנגעתי בהם, אבל מדובר בעסקאות שהן מורכבות, אנחנו לא מבינים איך נתח אותם, אין לנו שום כלי לנתח אותנו, אין לנו שליטה על מה שנעשה, אם הפרויקט מתעכב, אז הכסף הוא לא נזיל, זה לא שיש נקודת יציאה מתי שאנחנו רוצים. השקעות שהן חסרות נזילות, אז לכאורה הן גם חסרות וולטיליות, אבל זו פיקציה, הנכסים האלה יכולים גם לעלות ולרדת ברכם.
זאת אמירה שאני רוצה להרחיב עליה, ברשותך. כי משווקי השקעות אלטרנטיביות, הרבה פעמים חלק מהקרן שבה הם תוקעים, או חלק מהדגל שהם מרימים, זה חבר'ה, בהשקעות אלטרנטיביות, הסיכון הוא סיכון אחר. כן, יש סיכון, אבל אין לכם את הסיכון של השוק. כי כששוק ההון יורד, ההשקעות האלטרנטיביות לא יורדות בערכן. והאמירה הזו זה גיבוב של שטויות. כי ההשקעות האלטרנטיביות יורדות בערכן לא פחות מאשר שוק ההון. ויש קורולציה מלאה, או כמעט מלאה, בין השקעות בשוק ההון לבין השקעות אלטרנטיביות. לכו תנסו למכור קניון, בזמן ששוק ההון ירד ב-50%, אני מבטיח לכם שהקניון, במחיר שתמכרו אותו, ירד בצורה דומה. הסיבה שאומרים את זה היא כי כשאנחנו משקיעים בהשקעה אלטרנטיבית, אין לנו מחירים בזמן אמת. בניגוד לשוק ההון שבו אנחנו כל הזמן רואים את השווי שוק של ההשקעה שלנו, בהשקעות אלטרנטיביות אנחנו מודדים רק לפי מחיר הקנייה ומחיר היציאה, ואנחנו לא רואים את הוולוטיליות שבדרך, אבל הוולוטיליות לחלוטין קיימת אם נמכור בזמן הלא נכון.
כן. גיא, אתה רוצה גם לגעת אולי טיפה בחלוקת הרווחים שיש בעסקאות כאלה שעושים אותם יחד עם יזם שנמצא בישראל, נמצא בארצות הברית, שהוא זה שמקדם את הפרויקט בחול.
אז בגדול בעסקאות מהסוג הזה, אנחנו היזמים. כלומר, יחד עם היזם, אנחנו מעמידים equity. אין פה התחייבות לצורה מסוימת, זה לא עסקת חוב, שבה אנחנו משקיעי חוב, אלא אנחנו משקיעי equity. אנחנו מתחלקים עם היזם ברווחים, לרוב עד תקרה מסוימת הרווחים ילכו רק למשקיעים, עד 6% או עד 8% של רווח שנתי, התשואה תלך רק למשקיעים, ומעבר לזה יהיה איזשהו מפתח של חלוקת רווחים יחד עם היזם, הרווחים של היזם יגיעו לו לרוב בתוספת לאיזשהם דמי ניהול שהוא לוקח על ניהול העסקה, ובתוספת למה שחברת הניהול לוקחת, שהן עלויות חיצוניות, שהרבה פעמים גם כן היזם יקבל מהן איזשהו קיקר בדלת האחורית, לפעמים כן ולפעמים לא.
עכשיו גיא, אני שמעתי הרבה מאוד פעמים אמירה של תשמע, אני משקיע בנדלן יזמי בחול, קודם כל זה הצליח לי מאוד לאורך השנים, ואני מקבל דיווח רבעוני על הרווחים וההפסדים של הנכס שקניתי, וזה נעשה על ידי רואי חשבון. הרואי חשבון הוא רואי חשבון ניטרלי, ומהבחינה הזאת יש לי איזושהי דרך להיות בשליטה על מה נעשה בשמי על ידי היזם.
זה נכון, אבל גם לרואי החשבון יש הרבה גמישות באיך הוא בוחר להציג את הנתונים, ומבלי שהוא עובר על כללי החשבונאות, גם כשהוא פועל בתוך המסגרת של GAP בארצות הברית, או של IFRS ומקומות אחרים, שזה נהלים של חשבונאות, תשאלו כל רואה חשבון, יש הרבה מקום ליצירתיות בתפקיד, ורואה חשבון שנזכר על ידי היזם, הוא לרוב ישרת קודם כל את מה שהיזם רוצה להראות בתוך הפרויקט, בגבולות ההיגיון. הוא לא יכול להראות שההשקעה מאוד רווחית שהיא הפסדית, אבל כן יש לו גמישות מסוימת.
כן, אני חושב שאם אני צריך לסכם את הסיפור הזה של השקעה בקבוצות בנדלן בחול, אז קודם כל עדיף ללכת על מודל שהוא buy and hold, מודל שיש בניין קיים, אולי עושים לבניין איזשהו שיפוץ קוסמטיקל, ואז רוצים להעלות את הסחירויות, אבל באמת עסקאות שקל יותר לנתח, עסקאות שהן יותר פשוטות, לא עסקאות יזמיות מורכבות. זה בגדול הכיוון שאני חושב שהוא רלוונטי לרוב האנשים כשהם נכנסים להשקעות בנדלן מסחרי. בכל מקרה, שיהיה באחוז הגיוני, פרופורציונלי לפורטפוליו, שיהיה פיזור גם בתוך הסיפור הזה. לא להשקיע רק בנכס אחד, עדיף להשקיע בשניים או שלושה נכסים, עדיף להשקיע עם כמה יזמים שונים, בכמה מדינות שונות, ולהכיר שמדובר בחלק שהוא יחסית ספקולטיבי, חלק שהוא יחסית מסוכן בתוך הפורטפוליו, וזה בסדר שהוא יהיה בתוך הפורטפוליו, אבל במינון הנכון.
כן. אגב, יש עסקאות יזמיות בחול, שאנחנו לא מגיעים בתור יזמים שותפים, אלא בתור דווקא משקיעי חוב, שבו היזם מבקש בעצם הלוואה, מוכן לשלם ריבית שהיא לפעמים ריבית מאוד גבוהה, בעבור אותה הלוואה, ואנחנו יודעים שאנחנו מקבלים תשואה מסוימת, לא משנה מה. כשאני אומר לא משנה מה, אני מתכוון כל עוד שהחברה היזמית לא פושטת רגל, כי אם היא פושטת רגל, אז אנחנו עולים למצוא את עצמנו עם מעט מאוד או בלי כלום. אם אנחנו לוקחים חלק בעסקת חוב, אנחנו חייבים להבין מה הבטוחה שעומדת כנגד אותה הלוואה שאנחנו נותנים. האם הבטוחה הזו היא בטוחה איכותית? האם השעבוד הוא מדרגה ראשונה או שנייה? ושוב, גם פה מדובר על דברים מורכבים, ומומלץ להגיע להשקעות כאלה רק כשיש כבר הון שהוא הון משמעותי, ויש לנו את היכולת או לנתח או להביא מישהו שינתח עבורנו את העסקה ואת הבטוחה, ולא בתור השקעה ראשונית כשיש לנו בסך הכל 200 אלף שקל בעולם.
כן, השקעות חוב הן השקעות שהן מסובכות. בישראל יש הרבה השקעות חוב ליזמים שבאים לעשות פרויקטים כמו אותם ה-38, ואז אתה מעמיד את ה-15-20% הראשונים שהם צריכים לפני שהם באים לקבל הלוואה מסחרית מהבנק, וזה חוב שהרבה פעמים אין לו שום בטוחה ואין לו שום ערבות, והוא אמנם נושא תשואה מאוד גבוהה. היום החוב הזה יכול לעשות תשואה בכיף של 15-20% שנתי, אבל בסוף חבר'ה אין מתנות חינם. כשמישהו מציע לכם חוב כזה יקר, זה בדרך כלל מעיד על גובה הסיכון שאתם לוקחים, ואין בעיה לבן אדם שיש לו כמה מיליוני שקלים להגיד, אני, גם אם היה לי מאות מיליוני שקלים, לא הייתי עושה את זה אגב, אבל אני יכול להבין בן אדם שיש לו כמה מיליוני שקלים, שאומר, אני אשים 300 אלף שקל להלוואות ליזמים בסיכון מאוד מאוד גבוה, אבל לרוב האנשים שנופלים להשקעות האלה, זה עוד פעם אותם אנשים שקונים את הקרקעות, שאולי על הקרקעות נדבר בקטנה עכשיו, אנשים שפחות מבינים. גיא, בקטנה, מה אתה חושב על הסיפור הזה שגם משווקים אותו בלי סוף בפייסבוק ובמדיה של רכישת קרקעות בישראל?
רכישת קרקעות זה השקעה שדורשת מומחיות. ושוב, הצעד הראשון, אמרתי את זה, אין לי בעיה לחזור על זה גם עוד 70 פעם. השלב הכי חשוב בביצוע השקעה זה להבין מה השווי ההוגן. אם לא מבינים מה השווי ההוגן, אין פה השקעה, אלא יש פה אימור, ורוב האנשים לא יודעים להבין מה השווי ההוגן של קרקע. שמאים שעוסקים בניתוח שווי של קרקעות יודעים להבין מה השווי של קרקע. אני מכיר שמאית שמשקיעה רק בקרקעות, לא משקיעה לא בדירה יחידה ולא בדירה בחול ולא שום דבר, רק קונה ומוכרת קרקעות, ועושה יופי של כסף כי יודעת לנתח מה השווי ההוגן של הקרקע. אני לא רואה סיטואציה שבה הגיוני לבן אדם שהוא לא שמאי מקרקעין לקנות קרקעות להשקעה. לא רואה את הערך בזה, והימור, כמו כל הימור, הוא יכול להצליח והוא יכול שלא.
אני חושב שחבר'ה, זה בדיוק אותו דבר בסטארט-אפים, ב-people biz, כאילו תשאלו את עצמכם למה פנו אליכם, בסדר? ואם אתם מגיעים למסקנה שפנו אליכם כי אתם הכסף הטיפש, תחסכו לעצמכם את הצלקות האלה. כל משקיע בגילי ה-30-40 ועלה, יש לו איזושהי צלקת על איזושהי השקעה טיפשית שהוא עשה והפסיד בה הרבה כסף. הרבה מהצלקות האלה זה בדיוק ההשקעות האלה, הטיפשיות, כאילו שאנחנו לא מבינים למה פונים אלינו, תבינו למה פנו אליכם. אם התשובה היא כי אתם הכסף הטיפש, תמשיכו הלאה. זה נכון גם לגבי נכסים דיגיטליים. בואו, אני אפתח לכם חנות באמזון, באי-ביי, איזשהו נכס דיגיטלי כזה, נכס אחר, זה יעלה המון בערכו. צריך לזכור, יש פה אינסנטיבים, יש פה אנשי מחירות שמרוויחים כסף אך ורק אם נקנה. הם לא מכירים אותנו, אנחנו גם לא מעניינים אותם בשום בחינה, אנחנו באמת לא מעניינים אותנו, אנחנו המוצר שלהם, הם צריכים להצליח להשיג כמה שיותר קונים פוטנציאליים או משקיעים פוטנציאליים בנכסים האלה שהם משווקים, וצריך לבוא אליהם בהכי ביקורתיות שיש בעולם. הם לא משווקים לנו ייעוץ, למרות שלפעמים הם מציגים את עצמם כיועצים וניטרלים, בוא נעזור לך לאפיין את העסקה הנכונה לך, ואז נציע לך בין העסקאות שיש לנו, איזה עסקה היא הכי נכונה לך, חבל להתרחק ממש. פשוט, אני אומר פה איזה משהו שהוא מאוד כללי ומאוד מכליל, וברור לי שלפעמים האמירה הזאת היא לא נכונה, אבל כשסטטיסטית הרוב זה השקעות שהן לא כל כך טובות, אז לרוב האנשים כדאי להתרחק ממש, וזאת הגישה שלי. ככה לקראת סיכום, אני אשמח לגעת בכמה המלצות למי שכן בוחר להשקיע באותן השקעות אלטרנטיביות. דבר ראשון זה להבין את האינטרס של המשווק. מישהו מציע לנו איזושהי השקעה אלטרנטיבית, תבינו שהוא מרוויח כסף רק מזה שאתם סוגרים איתו את ההצעה, אולי הוא מקבל איזשהו שכר בסיס, לרוב לא, ואם כן זה יהיה שכר בסיס שהוא מאוד מאוד נמוך. אותו בן אדם הוא לא חבר שלנו, לא סחבק, הוא לא יועץ, וגם אם מגדירים את הפגישה הזאת כפגישת ייעוץ, הרבה פעמים רוצים להגדיר לנו את הפגישה הזאת כייעוץ, זו לא שיחת ייעוץ, כי השיחת ייעוץ בהגדרה שלה חייבת להיות שהיועץ הוא אובייקטיבי, והוא רוצה לתת לנו את ההצעה הכי טובה, זה לא המצב פה. בנוסף, חשוב להבין שמדובר לרוב בהשקעות שהן פחות טובות, כמו שאמרנו, ההשקעות הטובות באמת לא ישווקו לנו, אנחנו לא רוצים ללכת על ההשקעות הנוצצות, אנחנו רוצים ללכת על ההשקעות שהמספרים עושים היגיון, וגם אז בפורפורציה, עם פיזור נכון, עם חברה שיש לה ניסיון וותק, שיש המלצות של אנשים שאנחנו סומכים עליהם, שהרוויחו כסף עם החברה הזאת, ואנחנו מבינים שהרווח הזה לא נבע מכך שכל השוק עלה, אלא שההשקעה הזאת באמת הצליחה יותר מהשקעות אחרות, להבין שיש לנו איזשהו אישור אינטרסים עם אותו אדם שמשווק לנו את ההשקעה. בוא נגיד, אם מדובר בהשקעה של נדלן מסחרי באירופה, אז אני רוצה לראות שהיזם שמבקש ממני כסף להשקיע באותו נדלן מסחרי, גם הוא משקיע סכום כסף משמעותי באותו פרויקט. זה מעיד לי שיש לו אמון בפרויקט עצמו, ושיש לו גם חלק מהדאונסייד. רוב העסקאות האלה הן עסקאות של היזם, יש בעיקר אפסייד, כי בכל מקרה הוא מקבל את הכסף על ניהול העסקה, והוא משחק עם כסף של אחרים. אני לא רוצה שישחק רק עם כסף של אחרים, אני רוצה שהוא יהיה skin in the game, ולא 50,000 שקל. אני רוצה שיהיה לו skin in the game בצורה משמעותית. מעבר לזה, אז מגיע השלב של האמון. בסדר? אחרי שהבנתי שיש אישור אינטרסים, והבנתי שהוא מוכר לי, והבנתי את הפרופורציות, אז ברור שאני אשמח לעבוד עם מישהו שיש לי אמון בו, שאני סומך עליו ברמה כלשהי, וזהו, השקעות אלטרנטיביות, בוודאי שיש להם איזשהו מקום בתיק של משקיעים, אבל צריך להכיר את עולם ההשקעות הזה, להבין את הסיכונים שלו, ולהיכנס אליו בהתאם. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אפיקה פיננסים, בכתובת אפיקה.פייננס.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.